אז עסקנו בגמרא במסכת ברכות דף סמך ג' שמבארת את החשיבות של הלימוד בחבורה, והמהלך של המהר"ל שאדם שלומד לבד, אדם שלומד לבד, הוא בעצם לוקח את האמת האובייקטיבית, השכלית, השכל העליון, השכל העליון שהוא התורה שמופיע דרך הכלל, ומוריד אותו לממד הפרטי האישי, ובעצם לוקח את השכל ולשון המערה, מטביע אותו בגוף, מטביע את השכל בגוף. זה לא רק שאין כאן מהלך חיובי של התעלות, של לימוד תורה, של כן, מהלך חיובי של התפתחות, אלא עד כדי כך אומרת הגמרא, מתפשים. מי שלומד תורה לבד ולא בחבורה, אז הוא מתפש. כלומר, במקום להתרומם לאמת, לוקח את האמת ומוריד אותו לסקאלה הפרטית, האגואיסטית, הדמיונרית שלך. וכבר ראינו את הנקודה הזו, שההבדל הגדול בין כשאדם לומד בחבורה לבין מצב שאדם לומד לבד, שכשאדם לומד בחבורה, בעצם הוא עושה תהליך כזה שאני מחפש את האמת שמעליי, את האמת הכללית, לשכל הנבדל, יציאה מהפרטיות. תהליך לימוד תורה בריא ונכון הוא תהליך של יציאה מהפרטיות, יציאה מנקודת מוצא הפרטית, האגואיסטית הפרטית שלי, ואני לא מתנתק מהאישיות שלי, כן? אני לא מתעלם מעצמי, אלא אני לוקח את הכוחות שלי עם הכוחות של החברותה שלי או של החבורה, כן? ואנחנו יוצרים יצירה חדשה שנקראת לימוד בחבורה, כן? אמרנו בעריכות, הסברנו את זה, שלימוד בחבורה, כן? זה מדרגה חדשה של לימוד. נוצר כאן שכל נבדל. נבדל ממה? נבדל מפרטיות, כמו שאמרה להסביר לנו, כן? אבל אם חס וחלילה, כן, אדם לומד לבד, ונוסיף עוד דבר, יכול להיות שהוא, לא רק שהוא לומד לבד, אלא צורת הלימוד שלו היא לבד. כלומר, הוא לוקח את האמת ומקטין אותה למימד הפרטי הקטן שלו, אז הוא לוקח את השכל, מטביע אותו מאיפה? בגוף. הסביר לנו המהר"ל שהגוף והשכל תמיד הם זוג שמתאבקים זה בזה. מה הכוונה? אדם כשלומד תורה באמת, הוא לא לומד עם השכל לבד, הוא לומד עם השילוב של גוף שכל. מה זה גוף? הסברנו מעריכות, מה זה גוף? זה לא כמו שלנו נראה גוף, כן? את ה-80 קילו. בדיוק, יפה. כל הממד הסובייקטיבי שלנו, ההרגשות שלנו, החיים שלנו, כל הממד הסובייקטיבי שלנו, כן? ותמיד כשאדם לומד יש מאבק כזה. תחשבו, מאבק סמוי בין הגוף לשכל, כן? אומר המהר"ל, דרך הכלל, אם אתה לא תעמיד את השכל מעל הגוף, כלומר, תבוא ותעשה מהלך של לצאת מהדמיונות, לצאת ממה אני חשבתי לומר, ולהתרומם למה האמת, וזה מהלך לא פשוט. לא באמונה זה לא, גם באמונה זה לא פשוט, וגם בגמרא זה לא פשוט. הרבה פעמים כשאתה לומד סוגיה, אתה, איך אומרים, אונס את הדף. גם טכנית וגם רוחנית, כן? אתה מקטין את האמת למה שאתה חושב. ולכן, הנקודה הזאת של לימוד בחבורה, כן? נותן לך את המימד שאני לא לומד את עצמי, אני לומד איזה משהו כללי. את האמת הכללית שאני מתחבר אליה. עכשיו, זה מהלך אחד שכאן המהר"ל אומר, ומקביל אליו, נראה מה שהרב קוק, את אותה פסקה, את אותה גמרא מסביר, אבל שימו לב, יש עוד מימד של לימוד בחבורה. עד עכשיו לימדנו על מימד של לימוד בחבורה באופן טכני, שלומדים טכנית בחבורה. אבל יש עוד דבר, יש מצב שאדם לומד באופן טכני כן בחבורה, אבל אדם לומד אם יש בשיעור, אבל הוא לא מכיר את כל מי שיושב לידו. או שהוא לומד מכון מאיר, הוא לומד את זה, אין ראות, אין יחס. כן, יש חבורה טכנית, אין חבורה ברובד הנפשי. עכשיו כאן הרב מסביר עוד עומק. לימוד החבורה, זה קשור ליחס הנפשי. לחבורה ממש, המציאות החיה של חבורה שלומדת, עם כל אנרגיות של חבורה. כן? בוא נראה. הנה, זה מה שהרב כאן מסביר בעין היה. כן, זה לא בא לסתור את מה שהמהר"ל אומר, זה בא להוסיף עוד רובד. בוא נראה. אומר כאן הרב ככה, מסבירה הגמרא, עשו כיתות כיתות ועסקו בתורה, שאין התורה נקנית אלא בחבורה. מסביר הרב ככה, מפני שתורתנו הקדושה היא תורת חיים. שימו לב, מה זה תורת חיים? הכוונה שהתורה היא לא מנתקת אדם מן החיים, הפוך. היא מובילה את האדם לחיות חיים שלמים. זה במגמה. אומר הרב, זה לא רק במגמה התכליתית, אלא גם צורת הלימוד. צורת הלימוד באופן כזה, כן, שכשאדם לומד, הוא לא מתנזר מהחיים, הוא לא מתנתק מהמציאות החברתית, אלא הוא לומד באותו אופן שהוא חי. כלומר, צריכים ללמוד באופן כזה שאתה, כן, חי בצורה נורמלית, ובתוך מציאות החיים הזו אתה יושב ועוסק בתורה. כן, במקום לחיות ולאכול אוכל, אתה חי בצורה נורמלית, צורת חיים תוססת, חיה, טבעית, שמחה, וככה אתה לומד. זה התנוחה הנורמלית של לימוד תורה. לכן אומר כאן הרב דבר חשוב מאוד. תורתנו היא תורת חיים, היא מרכז החיים, כמו שראינו בעריכות בהרבה מקומות. כן? כן, היא מעיין החיים שלנו. היא לא רק האמת, היא האמת שנותנת לנו את כל המציאות חיינו, מחיה אותנו, נותנת לנו אנרגיות, מובילה אותנו בחיים. תורתנו הקדושה היא תורת חיים שאינה מנהגת את ההולכים בה לחיי נזירות ומאיסה בעולם ותענוגיו הטהורים. המרימים את המעלה האישית ומסמכים בליבו. שימו לב. התורה היא צריכה בסורה האחרונה, כן, לבנות את האדם באופן כזה שהוא יחיה בצורה יותר מלאה, בצורה יותר שמחה, בצורה יותר יותר השלמה עם כל מציאות החיים. אבל התורה היא לא מובילה אותנו לחיי נזירות. כתוב שנזיר שחטא צריך להביא קורבן. למה צריך להביא קורבן? על זה שהוא נזיר, על זה שהוא פרש מהחיים. על כן, אומר הרב, נכון, פרש מהחיים. על כן, על כן, יש בית, מה הכוונה מהחיים? הוא עשה דבר שבחיית התורה, התורה היא מובילה אותנו לחיות, נכון, לחיות את החיים, לא להתנתק מהחיים. על כן, תראו את הפסקה בהמשך. על כן, יש בתכונתה הצורך לחיי חברה ורעות. עוד פעם, קורא את המשפט הזה. יש בתכונתה הצורך לחיי חברה ורעות, שהוא הדבר המביא לחיים מדיניים יפים ונעים, וטבע קניין הרעות, וחברה טובים וחכמים קבועים בתכונתם, נקודה. כלומר, אומר הרב, דע לך, כיוון שהתורה היא תורת חיים, אז גם צריכים ללמוד את התורה באופן כזה שיש חיי חברה. חיי חברה, כלומר, חברה שלומדת, אז הרב כאן מוסיף עוד רובד. חוץ מזה שחברה שלומדת, שהיא חיבור ברובד השכלי. עכשיו כאן הרב מוסיף לנו עוד חיבור. חיבור ברובד הנפשי. חבורה מלשון חברות. לא מלשון חברותה. חברותה נורמלית צריכה להיות חברים בלב ובנפש. חבר'ה, חבורה. של אהבה ואחווה ושלום רעות. כיפשו אותו. חברים, מכירים, מכירים אחד של השני, אכפת להם אחד לשני, כן? שמחים אחד עם השני, כן? כי לזה התורה מובילה. אם לזה התורה מובילה, אי אפשר ללמוד אחרת. אי אפשר ללמוד באופן כזה של התנתקות מהחיי החברה, כן? כשאדם לומד, מתנתק מהחברה ולומד, אז כלומר, הוא לומד תורת חיים באופן של התנתקות מהחיים, זה לא ייתכן. זה דבר עקום, כן? לכן, וההתרחקות מן הבריות והנזירות המופלגת שהסיעו רבים ממי שביקשו מספרת עצמם למצוא קרבת אלוקים. התבודדות, שימו לב. בסברת עצמם, איזה ביטוי. אני קורא עוד פעם, ההתרחקות מן הבריות. לשבת בפינה, לשבת ללכת ליער, להתבודד. והנזירות המופלגת, להתרחק מהחיים, לשבת באיזה פינה, שהסיעו רבים ממי שביקשו, איך הרב עוקץ, תראו מה הוא כותב כאן, מסברת עצמם. מה זה קדושה? יש את החיים, יש את הקדושה. החיים האנושיים, זה זבל, הכל שטויות, הכל שקר, אלמא דשיקרא. אני אעזוב את אלמא דשיקרא, ילך למכון מאיר להתבודד. בא למכון מאיר, כזה רעש, אוי ואבוי. כן? זה הנקודה הזו, של לזהות את הניתוק מהחיים, הקדושה, זה טעות חמורה. כן? זה אי הבנה מה זה קדושה. כן? כן? ולכן אומר הרב, במקרה שאדם מתרחק מן הבריות, כן? אנשים כאלה שמתבודדים מתוך חברה, והם חושבים שזה מביא להם התעלות וקדושה, מתנתקים מתוך חברת בני אדם וניתוקה מהחיים הציבוריים, היא זרה לרוחה של מי? זה זר לרוח תורה, זה לא תורה, זה מנזרים, זה טוב בנצרות. זה לא טוב ביהדות. ביהדות אדרבה. ככל שתיכנס יותר טוב לבית המדרש, תחיה יותר את העם, תחיה יותר את המציאות, תחיה יותר את עצמך, תחיה יותר את החברים שלך. זה מציאות נורמלית של... של תורה. נכון? זה מפתיע. אף דת לא תסתכל על זה ככה. כן, בודהיזם, נוצרים, כולם לא תופסים את זה ככה. כן, אפילו אצל המוסלמים יש כזה כומרים כאלה וכל מיני. בארץ אין דבר כזה, אבל... כן. אצלנו אין דבר כזה. תורה לומדים בחבורה. אפילו הגאון מווילנה דאג שתמיד יהיה לו חברותות. חבורה. עם זה שאתם אומרים שהוא התבודד, אבל הוא למד בחבורה. כן? אז במציאות של התמודדות, התבודדות והתנתקות מהחברה, זה זר לרוח התורה, תורה שהרב כותב כאן. עד שבטבע עצם קנייתה ולימודה תתנגד לזה. מי תתנגד? התורה לא תיכנה בך. אתה עושה דבר ויפוחו, זה טובל ושרץ בידו. עד כדי כך. אתה לומד ואתה מתנתק מהמציאות, אז הדבר, זה לא יכול להיות. כי התורה מחברת אותך למציאות. ואתה עושה פעילות הופכית עם מה שהתורה אומרת. אז ככה לא לומדים תורה. כן? בעצם אתה מתחנך, אתה בעצם מרגיל את עצמך, ואתה חייב עם מציאות שהיא לא נורמלית. אני אומר לפעמים, עכשיו, בוא נאמר ככה, להסתייגות. לפעמים יש מקרים יוצא דופן, אדם מרגיש במשבר, לא יודע, נגמר לו זה, נגמר עכשיו הולך לפגישות וצריך להתבודד, יש מצבים, צריך לשבת בפינה ללמוד, יש מצבים. כן? אבל זה לא הנורמה. כן? ודאי שיש מקום, מה? נכון? זה לא הדרך הנורמלית להתגדלות. ככה לא מתגדלים. ככה אפשר לגדל זקן וללכת לכל מיני מקומות. זה בסדר. אבל זה לא תורה. זה לא הדרך הישרה של תורה. הדרך הישרה של תורה זה חבורה. לא רק בחיבור הטכני שיש לי חבורה שאני יכול לשאול אותה מה כתוב בתוספות, אלא גם בחבורה, ברובד המציאותי של ראות. כן? החברה טובה, אהבה, כן? אם אני לומד תורה יותר, אז אני יודע יותר טוב לאהוב את החברים שלי. כן? ואם יש לי, כן? זה דבר מחובר אחד לשני. כן? כן? התורה היא, כן? תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. ככה הרב מסביר בהמשך. כן? זה המציאות נורמלית של תלמידי חכמים. הם יודעים יותר טוב להתחבר לאנשים. כן? ההפך של הבדידות וההתרחקות מבני אדם, עד כדי כך. כן, לכן כתוב, עסקת, עשו כיתות, כיתות ועסקו בתורה, שאין התורה נקנית אלא בחבורה, ולפי הרב קוק, מה הפשט חבורה? חברה, גיבוש חברתי. חברים, מכירים, אכפתניקים. כן, זה לא דווקא כל היום מושבים לנו גיטרה ומנגנים. לומדים. לומדים. לא מנגנים. אבל חבורה, מכירים. הרגשה של חיים, חיים ביחד. זה לא התנתקות מהחיים, זה חלק מצוות החיים. כן? עד כדי כך. אחר כך הגמרא מביאה, כמו שראינו בגמרא, רבי יוסי בר חנינא, אמר רבי יוסי בר חנינא, מאי דכתיב חרב על עבדים ונועלו, חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים התורה, ולא עוד אלה שיתפשים וכו'. אז בוא נראה איך הרב מסביר את זה, בסדר? הרעות היוצאות מהבדידות והנזירות המופלגת, בייחוד לבעלי היגיון ועיון בדעות והגיוני לב של אמונות ומדעים מוסריים, הינה משולשות. אז הרב אומר כאן שלוש בעיות במצב שאדם יושב ומתבודד לו באיזה פינה, אפילו אפשר לשבת בתוך מדרש ולהתבודד. דרך אגב, זה לא אפשר לשבת בבית, אפשר לשבת ככה, הוא נפשית מתבודד, הוא לא, זה יושב לו עם איזה סיכומים, נפשית, מנטלית, הוא מבודד, הוא לא שואל, הוא לא עונה, בסדר, יושב לבד. אומר הרב, יש שלוש בעיות. בעיה האחת, כן, מה הבעיה הראשונה? האחת, שתיקון העולם הנמשך על ידו, בא רק בהיות צירוף עם טהרת הלב. על ידו הכוונה על ידי התורה, רבותיי. תיקון העולם של התורה זה לא על ידי שאני יודע את כל השס בעל פה, לא מספיק. כן? תיקון העולם הוא בא על ידי טהרת הלב ויראת השם. כן? כלומר, יש כאן מהלך רוחני של התעלות. בחוכמת התורה, כן? גם הסבלנות על העיונים והדעות שהן שונות מדעותיו, שימו לב, כלומר, חלק מהתהליך של ההתפתחות של התלמיד חכם הוא לדעת להכיל את הדעות המנוגדות לדעותיי, שימו לב. תהליך של לימוד תורה זה התפתחות מידותית, התפתחות חינוכית, התפתחות רוחנית. הרב קוק, לכן, המהלך הזה של טהרת הלב, עד כדי כך שאדם יש לו סבלנות, גם הסבלנות על העיונים והדעות שהן שונות מדעותיו, לדעת ללמוד עם חברותה ולדעת לשמוע את השני, זה צריך הרבה מידות, כי אתה חושב אחרת, כן? ואתה יום יום יושב מול אחד שבדיוק הראש שלו שונה ממך קצת, כן? ואתה לא, אתה לא מוחק את דעתך, כן? חס וחלילה, אבל אתה מתרגל. זה עבודה מידתית, זה לא עבודה טכנית. לשבת, להגיד זה דעתי, ואני עכשיו שומע את השני מהנבה. סבלנות. הפתיחות הזאת, זה פתיחות, יש פתיחות ואין פתיחות. יש פתיחות מדעת שאין אמת. כן, אני שומע הכל. משהו אחר. פתיחות הזו שאני מחפש את האמת כי אמת, לא מחפש דברים אחרים. לא מחפש להוכיח מה אני חושב, אלא יש כאן חיפוש אמת, ולא אכפת לי למחוק את כל מה שחשבתי. נגיד, למדתי בחברותה, כל הבוקר חשבתי א', הוכחתי, 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 פתאום בסוף הסדר התברר לי ב'. אז מי שאין לו מספיק ענווה, אין לו מידות, מה הוא אומר? הוא לא יגיד, הוא יעלים את העובדה שהוא חוזר בו. כן? אם יש לאדם יש לו מידות, הוא אומר, הוא צודק, גם בענייני גמרא, גם בענייני אמונה. זאת אומרת, אתה פתוח באמת, האוזנה שלך קרויות באמת. זה עבודה מידתית, זה לא משהו טכני. זה מה שאומר כאן הרב. גם הסבלנות על העיונים והדעות שהן שונות מדעותיו בדין והלכה, כן? או בדינים או בהלכה, גם בעיונים מוסריים, כן? או אמוניים, לקיים האמת והשלום אהבו. זאת אומרת, הנקודה הזאת של מצד אחד אמת, מצד אחד שלום. אז תחליט, אם זה אמת זה לא שלום, מה זה שלום? שלום, אני לא עושה שלום עם מי שאני, עם עצמי. אני עושה שלום עם מי שחולק עליי. אז מה זה האמת והשלום אהבו? אז הכוונה היא, מצד אחד אני דובק באמת שלי. מצד שני, יש לי הקשבה אמיתית לדעות המנוגדות אליי. לנו יש את האמת שלנו, אבל לדעת להקשיב לדעות ההפוכות, זה מדרגה שתמיד חכם. ומאיפה זה מתחיל? מלימוד בחברותה, לימוד בחבורה. כן? עם אדם לא למד בקטנה להקשיב לחברותה שלו, אז כשבעזרת השם כולכם תהיו גדולי הדור, בעזרת השם, ירב ואמן ואמן, כן, אז לא יהיה את התכונה הזאת של, של, של הסבלנות הזו, של הבקשת האמת הזו, כן? הדבר הזה נבנה בלימוד היומיומי. כן.
בהתחלה שאתה לומד תורה, אבל לך ולחבר שלך שלומד תורה, אתם לא יודעים הרבה. אז שני הדעות שלכם, נכון. אז איך אתה... מבירור של...
זה חלק מהמהלך. כל אחד מברר, שומע. א', הוא מבין מה שהוא מבין. ב', הוא מקשיב. לאט לאט, מתוך שניכם, מתברר האמת, נכון? צריך לשמוע שיעורים, לא אמרתי לא לשמוע שיעורים, אבל המהלך הזה של הלימוד העצמי ושמיעת השני, זה בירור האמת שלי, ומצד שני אני פתוח לדעה של השני. מה, אתה מדבר שכאילו אתה לא עומד חברותה בכלל? מה?
לא, לא, אתה לומד עם חברותה, שניכם אבל בהתחלה, אתם לא מבינים שניכם...
זה עוד דבר, זה עוד דבר, לכן צריכים לשמוע הרבה שיעורי אמונה, נכון, נכון. זה צודק.
אם שיש דעת, אז אפשר להתפלפל. שאין דעת, מה אתה...
אתה אומר אין כלום, אז... נכון. אבל בעזרת השם מתפתחים הזמן, מתחילים ללמוד, מתחילים להבין. אבל מתוך יכולת הקשבה. וזאת הסבלנות. נעשה את קנויה אצל תלמידי חכמים. שימו לב את הביטוי כאן. סבלנות. סבלנות זה לא פטרנות. סבלנות זה הקשבה הזו. רק בהסכם התורה בחבורה ומתרגלים בדעות השונות. תראו זה ביטויים, מתרגלים לדעות השונות, כן? ורואים שדווקא מתוך מכל הדעות של החכמים השונים באורחות התורה והיראה תצא הדרך הישרה והברורה, ששם אור השם שורה. שימו לב, השכינה מופיעה מתוך 70 פנים לתורה, שם השכינה מופיעה. אבל אם אדם מתבודד לו ואומר כל האמת אצלי ואני מסתגר לי במנזר, כי אני שולט על האמת, שם אור השם לא מופיע. כי אין מידות, אין הקשבה, אין חיפוש אמת. יש איזשהו, טוב, עקרוניסטי, אני חושב ככה וככה, יפה מאוד. כן? בנייה אמיתית של תלמיד חכם, זה בניית ההקשבה לדעות השונות. אבל בהיות האדם מסוגר בחוג הצער, ולא ידע מאומה מהמון דעות חבריו העוסקים בתורה וחוכמה. שימו לב, איש איש כפי כישרונו באמת ובאמונה, הלא לא יוכל שאת כל דעת שהיא שונה מדעתו. שימו לב, זה תמיד חכם קנאי, כל דבר שהוא לא מסכים איתו שורף את הספרים, כמו שאומרים, הוא לא מסוגל. לפעמים זה נובע מדברים אמיתיים, אבל הרבה פעמים זה נובע מתוך חוסר סבלנות, מתוך זה שהוא לא יתרגל, כשהוא לומד חברותה, ללמוד עם יכולת ההקשבה, כן? לכן כאן אומר הרב, אם אתה לא לומד מתוך עבורה, כן? אתה בסוף תהיה, כשתגדל, בעזרת השם, תימד הרבה תורה, אתה לא יהיה לך סבלנות, לא... לא יהיה לך יכולת הקשבה לדעות האחרות. והדבר הזה הוא הפך המידות, הוא הפך התארה, הפך האופי של תלמידי חכמים. כי תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, כן? ובזה תהיה הסיבה היותר חזקה למחלוקת ומריבה. אומר הרב, המחלוקת ומריבה מתחילה מהלימוד של תלמידי חכמים בבית מדרש. אם יודעים, טוב עם החברותה, אז בעזרת השם אחרי 30 שנה הם יודעו להכיל גם את מי שחולק עליהם בגדול, כן? כן? זה מה שכאן אומר הרב. אבל אם יש את הלימוד שאדם למד בצורה אישית ואין לו יכולת הקשבה, אז גם כשהוא יגדל הוא לא ידע להקשיב. ובזה תהיה הסיבה היותר חזקה למחלוקת ומריבה, וחרב המדנים התפשט על ידי זה באומה. חרב את הלמידי חכמים, אומר הרב, דרך לפעמים הסיבה שיש מריבות באומה, בסוף, בצורה ציבורית, זה אומר ככה, חבד על זה, זה על זה, זה על זה, זה לא תמיד נובע מאיזשהו משהו עקרוני, בדעות, אלא מהיסוד, מההרגלים הבסיסיים של לימוד תורה, שאותם תלמידי חכמים כשהיו צעירים, לא למדו בחברותה, כן? לא התרגלו להקשיב. לכן זה חרב. מה זה חרב? חרב של מדנים התפשט על ידי זה באומה להיות חרב איש ברעהו בפועל ובשוט לשון. התוקפנות הזו. לכן לפעמים יש כאלה תלמידי חכמים שאומרים, אני לא צריך ישיבה, אני יושב למד וילמד, יכול להיות. אבל לפעמים אותם תלמידי חכמים אחר כך הם יוצרים בלגן. כלומר, אחר כך בסוף הם לא יודעים להכיל את הדעות השונות, והדבר הזה יוצר הרבה 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 מריבות שהן לא הכרחיות. וכל זה היא תולדה של הבדידות המופלגת בעסק התורה. זהו הרע המגיע לתכלית השלום של האומה, הצריכה להתנחל על פי רוחם של בניה בוניה, תלמידי חכמים המרבים שלום בעולם. אז זה רע הראשון. והרע השני שמגיע, אז מה הראשון נסכם? אומר כאן הרב, תלמיד חכם, המציאות הנורמלית שלו, שהוא בונה את האישיות שלו כתלמיד חכם, עם היכולת ההקשבה, ואם אתה לא בונה ככה, זה בנייה עקומה, זה מסוכן. זה יוצר סכנה לאומה. תראו לכם, יגדל תלמיד חכם כזה, יהיה גדול הדור. סכנה, הוא יבוא. מה? כן, יש מצבים כאלה. כן, הרב רומז למצבים כאלה. אני חושב שהרב רומז לתלמיד חכמים כאלה. הרב אומר, תדע לך, אם יש תלמיד חכם שהוא לוקח ערב וכותל כל אחד שהוא לא מתאים לו, זה מתחיל מהשאלה איך הוא למד תורה עם החברותה שלו. כן?
אבל איך אתה מגיע למדרגה הזאת?
של מה?
שסבל חכם, אם אתה
לא, צריך ללמוד תורה. אבל איך?
לא למדת בך איזה חברות.
אם לא התרגע את החברות, איך אתה יכול להגיע? לא, יש אנשים שיכולים ללמוד כל השס לבד. יכול להיות. יכול להיות. יכול להיות שיכולים ללמוד כל השס לבד. אבל חסר כאן נקודה עקרונית. איך אתה תוכל להתייחס לדעות שונות? איך תוכל להכיל את 70 פנים לתורה? אם אתה תתפוצץ על כל דעה שנייה, כן, שלא מתאימה לך, הדבר הזה נזק לאומה. זה פצצה, פצצה אטומית. תלמידי חכמים גדולים לפעמים, כן? אם אין להם סבלנות לדעות האחרות, הדבר הזה מסוכן. כן? הדבר הזה בעייתי. כן? לכן צריך להקפיד על זה. והרע השני, שמגיע בעניינים עיוניים, בדעות ומידות אמוניות, גורם אחוג הצער. עכשיו זה הדבר השני, עוד סיבה שצריך ללמוד בחבורה, שאין הדברים מתבררים כראוי, ועולים כמשונים במושגים של דעות שמתפשים. זה מה ש... עכשיו הוא חוזר מה שהמהר"ל אומר. אם אתה לומד לבד, אתה לומד את הדמיונות שלך. זה מלא כמשונים. מה זה כמשונים? מלא קוצים. כן, אני לומד לבד. אני פותח מהר"ל, לומד לבד. לא צריך, מה, יש לי שכל, אין לי שכל? אין לי מות, כן. הרב, זה מלא כמשונים. זה דמיונות. כאשר אתה לא, אין לך הפריה הדדית, אתה לא לומד עם חברות, אתה לא יושב עם חברות, אתה לומד. הדבר הזה מביא לעיוותים. כן. כל לימוד. כל לימוד. עכשיו נדבר, אולי נעצור כאן ותן לך דרכות מעשיות. כן. טוב, ודאי שכל המסקנה, גם מהרב קוק וגם מהמהר"ל, כן, זה לא שעכשיו מי ש... לא יכול, אי אפשר ללמוד בחברות. זה ודאי לא. ודאי לא. קודם כל אנחנו לוקחים את הנקודות הרוחיות. תמיד, גם כשאני לומד לחברותה, גם אם אני לומד לבד, גם כשאני לומד, צריכים את המהלך הזה של אני מקשיב באמת למה שאני לומד. אפילו אם אין לי חברותה. עכשיו עיקרון, גם אם אני לומד בלי חברותה כי אני רוצה עכשיו ללמוד רש"י. כשאני לומד רש"י עם חומש, לומד כל דבר, אני מקשיב בסבלנות. גם כשאני לומד רש"י, אני יכול להיות חברותה אפילו עם רש"י שנפטר, שימו לב. רש"י נפטר, אבל אני כחברותה אליו. איך אני מרגיש חברותה אליו? אני כל כולי מקשיב למה שכתוב. כן? ואני רוצה שרש"י יקשיב אליי גם. אני לא ממציא. זאת אומרת, אני לא אומר כלום. אבל אתה, יש לך דיאלוג עם מה שכתוב באופן כזה של הקשבה אמיתית. כן? ונכון, אתה יכול להיות מצב שגם אם אתה לא לומד עם חברותה, אתה קורא עד הסוף בדיוק מה הוא אומר. לא מה נראה לך, מה חשבת, מה הרב אמר לך אתמול. כן? ההקשבה גם לספר. כן? אז באמת, אני שמעתי, הרב אברהם אמר לפעמים, הרב שפירא, שמעתי משפט כזה שאומר, לפעמים החברות, לפעמים, הספר הוא החברותה שלי, בסדר. אבל אתה מתייחס לספר כחברותה. יש כאן איזשהו דיאלוג, יש כאן הקשבה אמיתית. אז אפשר ללמוד לבד. יש מצבים, אתה לומד חומש רש"י, אתה לומד לבד, כן, יכול להיות. כן, זה דבר ראשון. יש מצבים כאלה. אבל בעיקר בלימוד גמרא, או בלימוד אמונה, של דברים שצריכים חשיבה, עדיף ללמוד עם חברותה. בדברים פשוטים, למשל, כמו כיתור שולחן ערוך, אפשר ללמוד לבד, כן? אז זה תלוי בדברים. כן, בדברים שפחות קריטי החברותה אפשר ללמוד לבד. אבל אם אתה הופך את הספר לחברותה שלך, אבל בדברים שהם יותר צריכים העמקה, יותר צריכים להסיר דמיונות, כמו גמרא, או כמו אמונה, אז א', לומדים חברותה, ב', לומדים חברותה בתנאים. א', אתה יהיה חבר שלו. יצמין לך חברותה, שאל אותו איך קוראים לך, שאל אותו איך אתה מרגיש, שאל אותו מה קרה בבית, היית בשבת בבית, איך היה בשבת בבית. תהיה חבר קודם, תהיה חבר, תרים חיבוק, תהיה חבר. כן, זה א', כן. כמו שהרב קוקר הסביר לנו, חבורה. כן, וכמובן ההקשבה ההדדית, הסבלנות ההדדית, מתוך כך נזכה בעזרת השם. בסדר.